אנחנו בחלקו האחרון של המאמר, שהוא ביור על ראיתי בעיני מנורת זהב. כל העניין הזה הוא בא להסביר את אחת הנבואות של הנביא זכריה, שהכתוב הוא הראה לו במראה הנבואה, הוא הראה לו מראה של מנורה עם כל מיני פרטים וצורות מעניינים במבנה של המנורה, ואיך יש מלמעלה ממש שתי זיתים, ואיך הם נשחתים השמן ויורדים עם כל מיני צינוריות ומוצקות כמו מצקת לתוך השבעה נרות. והנבואה הזו מתחלקת שם לשניים, יש את בפרק אחד, פרק אחר כך יש את החצי הנוסף. פה יש הסבר שרשי מסביר את הפרטים של הנבואה, רשי, וגם הוא מביא כאן במאמר שיש את הרד"ק שמסבירים את הפרטים של הנבואה באופן אחד, ובזוהר מסבירים את הנבואה באופן אחר. כמובן, העיקר מדובר על המשמעות הפנימית, על הנמשל שתמון בתוך הסיפור, אבל לפי רש"י יש כאן ריבוי עצום של צינוריות ומוצקות שיורדות לתוך המנורה. רש"י עושה חשבון שיש שם חשבון של 49 מסלולים שיורד השמן עד שמגיע לשבע נרות. לפי הזוהר מדובר בסך הכל בשבע, כמו שכתוב בפסוק, שבע ושבע. בפסוק כתוב ששבע מוצקות שמן, שבע מוצקות זהב. אז רש"י מסביר שמה זה זהב, זהב זה גם שמן. רק כשרוצים להגיד שמן זך ונקי, קוראים לזה זהב. לפי הזוהר, אומר, הוא ראה בנבואה שבע שמצקות שמן ושבע זהב. פה אדמור זקן מסביר את המאמר לפי המהלך של הזוהר. זה לא 49, אלא זה רק מה זה 14, שבע ושבע. שבע זה שמן, שבע זה זהב. והכל כמובן זה בדרך סוד ורמז למשמעויות הרבה יותר עמוקות. כאן הכל כתוב ממש בקיצור, וזה רק להבין כמה זה בקיצור. המאמר הזה שפה הוא מופיע עמוד וחצי בכל המאמר, המאמר הזה מופיע שהרי באדמו"ר האמצעי כתב את המאמר הזה, שאבא שלו אמר, זה מופיע בערך איזה 14 דפים מפורטים, כל מה שכתוב כאן ממש בקיצור, בתמציתיות רבה. אנחנו נקרא שכתוב כאן בתמציתיות, חלק מזה יותר דאגה, כל פנים אנחנו נקרא מה שכתוב, מי שרוצה להבין את זה יותר בהרחבה, אז ניקח את ספר המאמרים תקס"ח של האדמו"ר הזקן, יש שם 14 דפים שמסבירים את זה בהרחבה, וגם את ה-14 דפים מהם צריך לעיין כדי להבין את כל הפרטים. האדמו"ר האמצעי כתב, מאמר של האדמו"ר הזקן. אבל המאמרים של האדמו"ר הזקן, הוא לא בעצמו כתב אותם, אלא כתבו אותם אלו ששמעו את המאמרים שלו. אז יש מאמרים שכתב אח שלו, יש מאמרים שכתב האדמו"ר האמצעי בעצמו, יש מאמרים שהרב הצבר צדק הוסיף עליהם, כמו פה בלקוטי תורה, הרבה מאוד הגאות. חלק מהמאמרים פה בלקוטי תורה ותורה אור, חלק קטן זה מאמרים שהאדמו"ר האמצעי כתב. אבל חלקו הגדול זה לא מהאדמו"ר האמצעי. מה הספציפי הזה זה לא האדמו"ר האמצעי כתב, אבל שהאדמו"ר האמצעי כתב מופיע בתקס"ח, שם מופיע המאמר הזה בהרחבה. כל פנים, אחרי ההקדמה הזו נקרא כמה נקודות ממה שכתוב כאן. אז אנחנו בפרק ד' של המאמר. מזכיר את מה שנאמר בנביא, בנביא זכריה, שמה הוא ראה בנבואה, שהוא ראה את המנורה, שבעה ושבעה מוצקות. היינו שהוא ראה שבע קנה המנורה, והוא ראה שבעה מוצקות, שבע מוצקות שזה הצינור שנשפך מהגולה העליונה, השמן לתוך הקנים. זה מה שהוא ראה במראה נבואתו. אז הוא אומר ככה, פירש כמה מסך הכל היה שם, כמה מוצקות, כמה צינורות שמובילים לתוך המנורה, בית פעמים שבעה. זה מה שכתוב כאן, שבעה ושבעה, זה היה באמת פעמיים שבעה. הם י' דלד. היינו היה 14 מסלולים. תוך 14, שבע מהם היה עבור שמן, ושבע היה עבור זהב. כמו שבפשטות הכתוב, כתוב שם מוצקות זהב. כדי פירש בזוהר סוף פרשת מקץ, דף ר' דלד עמוד ב'. ודלוקת, פירוש רש"י ורד"ק, שזה מהלך לא כמו שרש"י ורד"ק מסבירים. השם במאמר של האדמו"ר האמצעי, הוא מסביר בהרחבה גדולה את העניין על פי רש"י ועל פי רד"ק, מה זה אומר בפנימיות של הדבר. אחר כך הוא מסביר למה מאוד קשה על פי פשט ללכת כמו שיטת רשי, ואז לכן אדמו"ר הזקן הולך לפי השיטה של הזוהר, שזה רק היה 7 ו-7. שפירשו, מה פירש רשי והרד"ק? שזה זין פעמים זין, מ"ט, שהיה 7 פעמים 7, זה 49 צינוריות שהיו שם. אבל לפי הזוהר זה רק 7. היינו לכל אחד מהקני המנורה, היה שני מוצקות, שני צינוריות שהובילו. מה הם הובילו? מוצק אחד לשמן, ומוצק הבית לזהב. כמו שנאמר, מצטט כאן את הפסוק שכתוב בהמשך הנבואה, בית צינטרות כזהב, צינטרות זה כמו צינורות, אשר מריקים מעליהם הזהב. אז רואים שהפסוק אומר שהזהב
מותח כאילו.
מותח כאילו. זה מה שהוא ראה במראה הנבואה, במחזה הנבואה, מה שהראה הקדוש ברוך הוא לנביא זכריה. אז כאן הוא מסביר מה המשמעות כאן של העניין. אז כמו שכבר הזכרנו גם בקטע הקודם, שיש, כך היה הסיום של הפרק ג', שכתוב שיש שני זיתים עליה, הוא הסביר למה צריך שניים, זית, הוא הסביר זית, זה מלשון קטישה ועבודת ההתקפיה, שזה מה שסוחט את הגילוי הגדול, כך הוא הזכיר את המצוות לא תעשה, שהיא מביאה את ההמשכה הגדולה. למה צריך שניים? אז הוא הזכיר שיש כמה גבורות דאבא וגבורות דאמא. היינו המשכה בבחינת חסד ובבחינת גבורה, שהמקור שלו זה חוכמה ובינה. אז כאן הוא אומר שעל דרך זה, השמן והזהב, שמן מסמל את החוכמה והזהב מסמל את הבינה. שמן זה מסמל את הצד הימין, שזה החסד, והזהב מסמל את הצד השמאל, שזה הגבורה. כידוע, שהוא מביא גם בתניא את ההבדל בין כסף וזהב, שכסף זה חסד וזהב זה גבורה. עכשיו הוא מזכיר שזה קשור לעבודת הכהנים ועבודת הלוויים, שהכהנים זה עניינם חסד והלווים עניינם גבורה. גם את זה הוא יזכיר פה בשתי מילים. זאת אומרת ככה, זהב הוא בחינת בינה. הזהב זה מסמל את הבינה, הזהב זה השמאל. כידוע שהבינה נמצאת בצד השמאל, והוא בא לעורר את עניין העירה. איפה רואים שהזהב קשור לשמאל? הפסוק אומר, מצפון זהב יעתה. הזהב בא מצפון, צפון זה שמאל. והוא מבחינת חדווה. אבל זה לא זהב שהוא כולו שמאל, שמאל זה גבורות. זה גבורות שמשולבים עם חסדים. לכן המוצקות הולכות ביחד. יש איזה מוצק אחד של זהב, מוצק אחד של שמן, והם מתערבבים יחד. פירושו שהגבורות ממותקים עם החסדים. וזה רואים אצל הלווים שמצד אחד הם מסמלים את הקו של הגבורה. מצד שני זה היה בחדווה, בסירה, בשמחה, שזה עניין של קירוב, עניין של חסד. אז השילוב הזה של של החדווה עם הגבורה, זה המתקת הגבורות של הבינה. כמו שנאמר בפסוק, ועבד הלוי הוא. הפסוק מתאר את עבודת הלוויים, כתוב ועבד הלוי הוא. אז כמו שאדמור הזקן, אדמור המצאי, שהוא כותב את זה, הוא מעריך שאיפה שכתוב ועבד, זה אומר שיש כאן עבודה, עיבוד. מה זה עיבוד? שלוקחים את התנועה של הגבורה, וכשעובדים על זה, מאבדים את זה, אז זה נהיה, מוצאים מזה את החסד, דהיינו, גבורה לבד, יכול, הוא אומר שם, יכול לבוא למצב של כעסים וקפידות וכדומה. אפשר לנווט את הגבורה דווקא לצד של חסד מאוד גדול. התלהבות, משפי אש, שם מבינה. מהבינה, מהגבורה, בא התלהבות חיובית של שמחה. כי גבורות דאבא הם חסדים דאמא. הוא אומר שם שיש מיזוג. הגבורה של החסד הופך להיות החסד שבגבורה, אותו דבר להפך, ומיד הוא יזכיר, שרואים את זה, יזכיר את שתי הפרשויות של שמה ישראל, כשמסתכלים על שתי הפרשויות, אנחנו רואים שמצד אחד הפרשה הראשונה עניינה גבורה, הפרשה השנייה עניינה חסד, מצד שני אנחנו נראה הפוך, שפרשה ראשונה עניינה חסד, ופרשה שנייה עניינה גבורה, זה יגיד שזה מיזוג של החסד והגבורה גם יחד, שזה מה שבא לידי ביטוי בנבואה של ראה הנביא זכריה, במיזוג של מזיגת השמן עם מזיגת הזהב, שזה מסמל על החיבור של שני הקצוות האלה יחד. והוא מוצק הבית. זה המוצק הבית שיש לה, מוצק אחד זה החסד, זה השמן, המוצק הבית זה הזהב, שהחיבור של שניהם יחד, זה מראה על המיזוג של שני הצדדים. נעבור ישר לאות וו. נהיה פה, ההמשך. וכל זה נמשך אחר כך, מבחינת מלכות, על ידי זעיר אנפין. כל ההמשכות שיש על ידי שני הצינורות, החסד והגבורה, זה נמשך למטה עד מלכות, זה נמשך דרך זעיר אנפין שזה המידות, וכאן יראה איפה רואים את המיזוג הזה של הזהב עם השמן, החסד והגבורה, רואים את זה בקריאת שמה. זה מה ככה, בפרשת והיה עם שמוע, יש שתי פרשיות, שזהו, התחיל גם את המאמר, למה קדמה פרשת שמע לוויה עם שמוע, יש קבלת עול מלכות שמיים, ואחרי זה קבלת עול מצוות. מה ההבדל בין שני הפרשיות הללו? אז זאת אומרת, פרשת והיה עם שמוע, שקבלת עול מצוות, זה נקרא רמח איברים, הרי המצוות, זה רמח מצוות עשה, נקראים רמח איברים, כמו שאיבר נמשך, כמו שבאיבר נמשך אור וחיות, כמו שהאיבר הגשמי, כשאתה משתמש איתו, הוא ממשיך חיות מהנפש, על דרך משל, כשהיד כותבת, גם השכל מלובש בה, כשהיד כותבת, זה לא רק יד כותבת, זה צינור, זה איבר הוא צינור שממשיך שכל מהנפש, כך ברמח איברים נמשך רמח המשכות, אותו דבר הרמח מצוות עושה, זה בעצם, זה לא תפילין גשמיים, ציצית גשמיים, זה צינור שדרכו נמשך אלוקות דרך אותה מצוות. ושורשם, מה השורש של ה... של הרמח מצוות עשה שנמצאים בפרשה השנייה של ויה עם שמוע, אי חסדים. השורש שלהם זה חסד. ולכן, ובחינת שם עין בית. ידוע ששם אב, יש הרי ארבע אופני גימטריה בשם הוויה במילואים השונים, שם אב זה עניינו חסד, וזה קשור לפרשת ויה עם שמוע, שסופרים עין בית תיבות עד מילה מסוימת שם, עד ושמתם, יש עין בית תיבות, שזה עניין של חסד, גם המילה חסד בגימטריה, עין בית, סמך זה 60, וחץ ודלת עוד 14, זה 72, אז הפרשה השנייה עניינו של חסד, והחסד הזה, מצד אחד הוא חסד, אבל מצד שני הוא גם גבורה, למה? כי כדי לקבל את החסד הגדול, אתה חייב שיהיה לך את זה במינונים שאתה יכול להכיל אותם, בקבלה זה נקרא עין בית גשרים, לעבור מימי החסד, ומביא שבמשל, שאם יש לך שפע רב שזורם לך נהר עצום, ואתה רוצה לקבל את המים, אז אם זה יהיה זרימה עצומה, אז יכול להעיף את כל ה... לא תוכל להכיל. אז מה עושים? עושים גשרים, גשרים הכוונה היא חדרונים קטנים, כמו סכר, אבל לא סכר אחד גדול, כי אז זה עדיין יהיה עצמתי, אז עושים חדרים, 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 באופן שהמים יוכלו להתפרץ בצורה יותר מדודה בין חדר לחדר, ומזכיר בקבלה מופיע שיש 72 גשרים, גשר זה שמוליך מנקודה לנקודה, ולכן בפרשה א', פרשה ראשונה של קריאת שמע, זה תנועה של, אמרנו שיש מיזוג, חסד וגבורה, אז פרשה שנייה מה אמרנו זה שם עין בית, עין בית זה חסד, מצד שני עין בית גשרים, מה זה גשרים? הצמצום הזה זה גבורה, זאת אומרת יש לנו כאן את הכלי הוא חסד, עין בית, אבל הזרימה פה היא מצומצמת, היא של גבורה. פרשה ראשונה זה הפוך. נכון, פרשה ראשונה, פרשה א' כתיב, הוא בכל מאודיך, ולא בפרשה שנייה. פרשה ראשונה כתוב בכל מאודיך, שזה אהבת השם עוצמתית מאוד. אז זכורה זה חסד, חסד גדול. אבל הכלי של פרשה ראשונה זה גבורה. כי פרשה א' הוא שם מבית. פרשה ראשונה זה מבית מילים. ממבית כתוב שזה תנועה של גבורה, לכן הוא מקשר את זה עם אנה בכוח. אנה בכוח זה ממבית מילים, ואנה בכוח זה תנועה של עלייה, של רצו. ויזכיר שבכל הזדמנות של עלייה ממקום תחתון לעליון, בכל שלבי עלייה שאנחנו מכירים בסדר היום, בסדר השנה, נכנס שם אנה בכוח, אם זה בליל שבת, המעבר מיום שישי לשבת, בשבת, אם זה ספירת העומר שכל כולו זה זיכוך ועלייה, אם זה בכל לילה בקריאת שמע על המיטה, כל פעם שיש תנועה של עלייה, זה אנה בכוח. אנה בכוח זה נקרא שם מבית. אז בפרשה הראשונה יש לנו מבית תיבות, שהוא להעלה, שזה תנועה של עלייה, תנועה של רצות, תנועה של גבורה, כמו שנאמר בשתיים יחסי פניו. ולכן בקריאת שמע על המיטה אומרים אנה בכוח גדולת, להעלות נשמתו בשינה, לכן קודם קבלת שבת. והעלאה צריכה להיות מבחינת אינסוף. ולכן כל אחד צריך למצוא בעצמו, ברצונו, מבחינת אינסוף, כדי שיעורר למעלה. שאם לא כן, אין שייכות למצוות גשמיים לעורר למעלה על ידי לבשת תלית. איך אתה יכול על ידי מצווה גשמית לעורר המשכות גדולות? אתה צריך בעבודה שלך לעורר אותה בכל מאודיך. הבכל מאודיך זה הבלי גבול שלך, האינסוף שלך. אם אתה מקיים את המצווה עם הבכל מאודיך, אז יש במצווה הגשמית שלך את הכוח להתחבר למעלה-מעלה. וכן על ידי הצדקה, לחיות רוח שפלים למטה, גורם למעלה, להמשיך חיות. ואיך יש שייכות למטה עם מעלה? איך אתה יכול על ידי מצווה גשמית? נתת פה כמה מטבעות לעני, עושה שפע אלוקי עליון. מה הקשר בין המטבע הגשמי להשפעה העליונה? אלא על ידי בחינת בכל מאודיך. יותר ממה שהכלי שלו מגביל, כי כשהנתינה ניתנת עם עוצמה של רגש שבכל מודעך, יותר מהכלים שלך, זה האין סוף שבך, אתה נגעת באין סוף שבך, זה משפיע את האין סוף למעלה. פה רואים את המיזוג שיש בין החסד העוצמתי, בכל מודעך זה חסד עוצמתי, לגבורה שזה השם אמבט. זהו גם כן עניין מעמקים. לכן ביוסף כתיב, הילקט יוסף את כל הכסף, שעל די זה ליקט החסד. כתוב שיוסף, הוא היה מצד אחד איש חסד, הוא המשביר בא לכל העם הארץ, הוא נתן חסד לכולם, ואיך זה היה? שהוא ליקט את כל הכסף מכל העולם כולו. אז שואל, איך כסף גשמי הופך אותך לחסד, שזה המשכה אלוקית גדולה? כי זה היכולת לעשות פעולה גשמית עם כל הלב, עם כל הבכל מודיך, אז הכסף הגשמי הופך להיות להמשכת חסד בלי גבול. כמו שהוא שואל, ואיך שייכות החסד והכסף? תקלים, המאמר של אדמור האמצעי, הרבה יותר מפורט, השאלה, והעניין כאן זה כתוב ממש בתמציתיות, קשה להבין מה השאלה ומה התשובה. כאן אומר את זה ממש בקיצור, ואיך שייכות החסד והכסף? וכן, רואים, ויוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר, זאת אומרת, הוא היה חסד עצום, היה יוסף. אלא היינו, על די שהיה במיצרים, ובמעמקים קראתיך, הוא היה במצב של מצרים, הוא היה במצב של תנועה של בכל מועדיך, של בריחה, בכל מועדיך שלו, התנועה הזו של הצימאון שלו, גרם שפעולה של, ולקט את הכסף, המשיך חסד גדול. ככה בכל מצווה שיהודי עושה, אם יש אתה בכל מועדיך במצווה, אז ההמשכה שזה פועל, מאוד מאוד גבוה. ואחר כך מזה יכול להמשיך בפרשה שנייה, אי חסדים, שזה שם עין בית, עין בית זה חסד. מצד שני זה עין בית גשרים. ומה המטרה של עין בית גשרים? זה מראה הפוך, צמצום. ומה המטרה שלו? לעבור מימי החסד. על כל פנים, מה הנקודה פה שרואים? שהנביא זכריה, לפי איך שבזוהר הוא מסביר, הוא ראה שכל ההשפעות שיורדות מלמעלה למטה צריכות לעבוד במיזוג של חסד עם גבורה. לכן יש את המוצקות של השמן והמוצקות של הזהב. זה העבודה, זה בעצם הנקודה כאן שצריך להבין. אז אנחנו רואים את זה בקריאת שמה, פרשה ראשונה, פרשה שנייה. כל תנועה בעבודת השם צריכה להיות, הרצו והשוב צריכים ללכת ביחד. העלה והמשכה הולכים ביחד. ועל ידי זה, ונתתם את ארציכם, מה זה ארציכם? ארציכם מבחינת מלכות, ארציכם, הארץ הכי תחתון, שהגליה יורדות, יש בה מטר מלשון מטרוניתה, מטר, וגם מלשון המטרוניתה, זה אחד הכינויים למלכות כידוע, ומלכותו בכל משלה, והכוח הזה להיות מטר ארציכם, הכוח הזה שעד מלכות, עד למטה, יש שפע רב, מטר זה מלשון מלכות, מטרוניתה, ארציכם זה הקרקע, זה גם כן החלק התחתון. אז הכוח הזה שיהיה פה בגשמיות, המשכה כל כך גדולה, הוא על ידי המשכת אי חסדים ברמח מצוות, ששם מלובש עונג העליון, על ידי זה, ואספת את גניך שיש בה כוח לברר ברורים מנוגע. כשאתה מקיים את המצווה, שהמצווה זה בעצם צינור שמכיל רצון האלוקי, שברצון נמצא העונג האלוקי, כמו שדיבר על זה במאמר קודם, שאתה מבין את העוצמה שיש לך בכל מצווה, ואתה נוגע באין סוף שיש בכל מצווה, אז השפע נמשך לך בסופו של דבר, עד למטה מטה, עד למלכות, עד התחתון, וכל זה, שנקרא את הנבואה של זכריה, שזה הפטרה של פרשת בעלותך, כל זה מתואר שם בתיאור ציורי של, מצקות שיוצקות לתוך מנורה, לתוך השבע הנרות, שבע המידות, אבל זה מסמל את העבודה הפנימית הזאת של כל העניין.